חי תמיד איתי כוחה.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה באמצעות הפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר שנשלחו בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם המאזינים ב-03-593-93, 03-500-9393. האם מותר בזמן ברכה כלשהי לתופף על שולחן או למחוא כפיים בקצב מסוים על פי מילות הברכה? אם בכך זה משמח אותו, ופעמים גם מעורר הכוונה. התשובה היא שכן, כל מה שאסור לעשות מלאכה או פעולה בזמן הברכה, כשזה משהו שהוא מנגד את הברכה. אתה מצד אחד מברך, מצד שני, אתה עושה איזה פעולה שאתה מרים את המוצץ מהרצפה, או כל פעולה אחרת. אבל אם זה, אם הפעולה היא בשביל הברכה, הוא מחא כפיים או מתופף כדי לעורר את הכוונה, אז, או שזה נותן לו ככה יותר התלהבות בברכה, הרי שהדבר הזה מותר. כמובן, אם זה נעשה בצורה מזרה, אז לא לעשות כן. לא שזה איסור של עשיית מלאכה בזמן הברכה, אלא אדם לא צריך להתנהג בצורה מוזרה. אדם צריך להתנהג בצורה נורמלית, כפי הציבור שמעורב בהם. לא לעשות כל מיני תנועות משונות, לא בברכה ולא בתפילה, שאנשים מלאגים אליו, כמו שמביא המשנה ברורה בסימן צדיק ד'. האם מותר לקחת מעדן ריק, למלות בתוכו אורז ולסגור מלמעלה בדבק ולעשות בכך רעשן? כי שמעתי שהרבה גננות עושות כך ויתכן שזה נחשב דרך העולם, וממילא לא יהיה בזה בזיהו אוכלים. זה ממשיך לנושאים שדיברנו בשבועות האחרונים, בעניין שימוש באוכלים, שהשימוש גורם לאוכל להיות מאוס, האם זה מותר? ואמרנו שאם זה דרך העולם זה מותר, אבל אם זה לא דרך העולם אסור, כפי שבבואר בדברי המשנה ברורה בתחילת תקופה ינאלה וגם בבן איש חי. אז השאלה הנשאלת פה כעת, האם לשים אורז בתוך מעדן ולסגור בדבק מלמעלה ולעשות כמו רעשן, האם הדבר הזה נחשב דרך העולם או לא? אם באמת המאזין, כפי שהוא כותב, הרבה גננות עושות כך, אז זה נחשב דרך העולם. אבל אם רק מיעוט עושות, זה לא נחשב דרך העולם. יש פה עוד סיבה להקל, שייתכן שהאורז בפנים לא נמאס. זאת אומרת, אם שמים אורז וסוגרים, והמעדן נקי ועושים רעשן, ייתכן שהוא לא נמאס, אבל קשה להקל מהסיבה הזאת, כי בסופו של דבר זורקים את זה. זאת אומרת, זה תחילת זריקה, מה שנקרא. אז לכן צריך להצמד לנוסחה הראשונה שאמרנו, ולבדוק, האם יש הרבה גננות שעושות כך, אז זה מותר. אבל אם לא הרבה גננות עושות כך, אלא רק מיעוט, אז זה אסור. האם בחנוכה במוצאי השבת יש עניין להדליק תוך חצי שעה מזמן צאת השבת, או תוך חצי שעה מזמן רבנו תם, אם מחמיר? מי שמחמיר את רבנו תם, אז צריך להקפיד להדליק אחר זמן רבנו תם, ולהשתדל שזה יהיה תוך חצי שעה מזמן צאת השבת של רבנו תם. מי שלא מחמיר את רבנו תם, אז ידליק תוך חצי שעה לצאת השבת. המדליק נרות חנוכה בבית מלון בחדרו, כך שיושב חצי שעה ליד הנרות ומחבא. האם יצא ידי חובה וכן מעדין אם ידליק בפנסים בחדרו? הנהלת הבית מלון לא מרשה להדליק נרות בחדר בברכה, ולכן אם אדם מדליק, אז יש פה בעיה חמורה שהוא עובר על דעת בית המלון, וכביכול עושה מצווה, אבל הוא גם עושה באותו רגע גם איסור גזל שהוא עובר על דעת המזכיר. לכן אם אדם הולך לבית מלון, וזה לא עוזר שהוא יושב ומחבק, אם לא מרשים, אם הוא יקבל רשות מסודרת, אז אין לחנמי, זה בסדר, אבל כל מה שלא קיבל רשות מסודרת זה אסור. מה שכן עושים, אם אדם רוצה לבית מלון בחנוכה, אף על פי שאני לא חושב שזה הזמן המתאים, אבל מי שבכל זאת כן רוצה ללכת, אז צריך לבקש חדר עם מרפסת. ואז הוא לוקח איתו חנוכיה אקווריום, והוא מדליק במרפסת. וזה לא צריך לבקש רשות, כי כמו שמותר לעשן במרפסת ולא צריך לבקש רשות, גם על זה לא צריך לבקש רשות. ואז הוא יוצא ידי חובה, לכתחילה. פנסים לא יוצאים ידי חובה, לדעת רוב הפוסקים, כפי שהבאנו בספרנו הלכות מועד חנוכה, בשעת הדחק, אז זה עדיף מכלום, כמובן בלי ברכה. אכל עוגות או שתה משקים לפני הסעודה, האם חייב לברך לפני תפילת דן מה שאוכל ושותה? האם לא צריך לברך? אם לא צריך לברך, האם חייב לאכול ולשתות מאותם דברים בתוך הסעודה כדי שבקעת המזון תוציא את החובה מהברכה האחרונה? אם אדם אוכל עוגות או שותה משקין לפני הסעודה, אם הוא שותה משקין לפני הסעודה וגם בתוך הסעודה, אז הוא לא מברך ברכה האחרונה, כי ברכת המזון שפותרת את המשקין של תוך הסעודה, תפתור גם את המשקין שהוא שותה לפני הסעודה. אבל אם הוא שותה רק לפני הסעודה ולא בתוך הסעודה, אז בכזה מצד לדעת רוב הפוסקים צריך לברך. למה? כי אין קשר בין המשקין שלפני הסעודה לתוך הסעודה. כך דעת המשנה ברורה וכף החיים בסימן קוף הידה לצעיביו. דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל שאם זה מים צריך לברך, אם זה שאר משקים לא צריך לברך. לכן, בכל מצב שאדם שותה, לפני הסעודה שישתה רביעית לא בבת אחת, או לא רביעית בכלל, או רביעית לא בבת אחת, ואז הוא לא נכנס לספקות הללו, גם אם הוא שותה בתוך הסעודה שישתה רק פחות מרביעית או רביעית לא בבת אחת, ואז אין לו שום ספק וברכת המזון פותר הכל, גם את הרביעית הלא בבת אחת. לגבי עוגות, אם הוא מתכנן לאכול עוגות גם בסוף הסעודה, אז ממילא הברכת מזונות שהוא בערך לפני הסעודה מתקשרת לאכילה שהוא אוכל בתוך הסעודה, כי זה פותר את זה מברכה, ברכת המזון פותרת הכל. אבל אם הוא לא מתכנן לאכול עוגות בסוף הסעודה, אז הוא יצטער לברך על המחיה לפני תחילת הסעודה, בתנאי שמדובר בעוגות שהן לא ספק פת. עוגות שהן ודאי מזונות, כמו ביסלי, כמו קבוקי, בקלאווה, דברים שיש בהם שלושת התנאים, מולי לא שם נקסס, או דברים שאין להם תואר פת, כמו ביסלי וברנופלקס וכדומה, או דברים שאין להם תורת פת מחמת דקותן, כמו ופלים, או כל מיני מאפים מבצק עליהם פילו, אז בכזה מצב הוא יברך קוגל, אבל אם הוא אוכל סתם רוגל או בורקס לפני הסעודה, והוא גם לא מתכנן לאכול בתוך הסעודה, אז בכזה מצב יש לו ספק, ומחמת הספק, לא יברך כי זה ספק פת, כפי שכותב הביאור הלכה בתחילת סימן קופה אינבב, וכך גם דעת החזון עובדיה. בקיצור, במסקנת ההלכה, אדם שרוצה לאכול לחם, לא כדאי לאכול כל מיני דברים לפני, וגם לא לשתות רביעית, כי אז הוא נכנס לספקות. אבל אם כבר קרה, אז צריך לנהוג, כפי שאמרנו כעת, וגם הערכנו זה בספרנו, הליכות ברכות בסימן רשחית. ספק שהתעורר אצלנו בזה זמן רב בדבר הברכה לנטילת ידיים של הבוקר. ידוע שהברכה צריכה להיות עובר לעשייתה, והנוהג נוטל ידיים סמוך למיטתו, לא יכול לברך עד שיתפנה, כי גופו משוקץ. אם כן, כיצד יעשה? מאחר וראינו כמה פוסקים שנבוכים בהלכה זו, והאם טוב לערער את הברכה כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. אדם שקם בבוקר ונוטל ידיים הוא לא יכול לברך אשר עצר, מכיוון שהוא משוקץ בגופו. אז הוא מתפנה, נטל ידיים, מתפנה, מתלבש, עכשיו הוא מוכן לתפילה, ייטול ידיים שוב פעם, יברך על נטילת ידיים, ויסמיך את כל ברכות השחר, כולל אשר עצר לפי הסדר. כזה מצב, אין פה ספקות, כי לדעת הראש, שידיים מסקניות, אז אין פה שום שאלה, כי כשהוא התפנה והתלבש, עוד פעם צריך ליטול ידיים. ולדעת הרשב"א של בריאה חדשה, לכאורה הוא כבר נטל פעם ראשונה, הוא כבר נסע אז בריאה חדשה, אומר רבית יוסף, מכל מוקמים הוא מסמיך את ברכות השחר לנטילה השנייה, אז זה נחשב טוב גם לדעת הרשב"א שנאמר לשרתו לברך בשמו, והביאור הלכה גם כן מחשבן ככה בתחילת סימן ד'. אז ממילא זה הפתרון הכי טוב, ודיברנו על זה עשרות פעמים, ומי שרוצה לראות בהרחבה, כתבנו על זה בהליכות מועד אלול, בדיני מהסליחות, שקמים מוקדם וחוזרים ומתפנים וכו'. זה המסקנה. אתה קמת בבוקר, תטול ידיים, תתפנה, תתלבש, תעשה עוד פעם נטילה, ותברך לנטילת ידיים, עם אשר הצער, מלוכה נשמה, מכל ברכות השחר. ואז יצאת על חובת כל השיטות וכל הדעות. אני לובש תלית קטן, צמר, מספר 6. האם אני יוצא ידי חובה לכולי אלמה? לא. תלית שיוצא בידי חובה לכולי אלמה זה מספר 7, שיש בה שיעור חזוניש, שזה 60 סנטימטר ברוחב, ובאורך יש 90 סנטימטר ודאי, ויש במציאות, אם נצרף את ה... את ה... לא את החור, אלא את מה שנפתח ונסגר שם בחלק הקדמי, של כביכול כמו צברון, אז יש שם גם אפילו 2 מטר, 2 אמות, שזה 1.20 מטר. אז זה תלמיד מספר 7. תלמיד מספר 6, באורך אפשר לקבל את ה-90 סנטימטר, כולל הקדמי והאחורי, שזה 1.5 אמה. ברוחב אי אפשר לקבל 60 סנטימטר, זה קצת פחות. יכול להיות שיש סוגים שונים, מה שאני בדקתי, כך יצא. אם מישהו יש לו תלמיד ספר 6, שיש לו ברוחב 60 סנטימטר, ובאורך 90 סנטימטר, אז אין לכן נמי, זה חלק. אבל בדרך כלל זה תלמיד ספר 7, אבל תלמיד ספר 6 וגם 5, זה להתחיל על שיטת הפחיים נאה. ששם מספיק, אמה ברוחב, שזה 48 סנטימטר, על 1.5 אמה, שזה 72 סנטימטר באורך. אבל לפי החזוניש, צריך לפחות 60/90, ולכתחילה עדיף 60/1.20 מטר. וזה יש רק בתלית מספר 7. כפי שאמרתי, הכנפיים האלה בחלק הקדמי, בחלק של החזה, מצטרפים לשיעור. החור של התלית, לדעת החזוניש, מצטרף לשיעור, לדעת המשלב ברורה בסימן ט"ז לא מצטרף. אם בכל כתף יש 24 סנטימטר, אז גם לדעת המשתברה מצרפים את החור שבתלית. האם מותר לשתות מים לפני הקידוש בבוקר יום השבת, מסיבות בריאותיות, דיאטה וכדומה, או שאין לו יין גם לסעודה שנייה שיוכל עוד שעתיים? אם מדובר לפני התפילה, מותר לשתות מים. אם מדובר בין שחרית למוסף, כי עוד לא חל חובת קידוש. אם מדובר בין שחרית למוסף, אז לכתחילה לא שותים, כי יש אומרים שחל חובת קידוש, בשעת הדחק אפשר להקל, כפי שמביא המשנה ברורה ברש פי וף סיף קטן ט', גם החזון עובדיה שבת ב' מעריך בזה שחובת קידוש, יש אומרים רק אחר מוסף. אבל זה רק בשעת הדחק. אם הוא נמצא אחר מוסף, כבר חל עליו חובת קידוש, ואם זה לא מדובר בחולה, הוא לא יכול להקל בשתייה, אלא אם כן, הוא עשה קידוש. דיאטה זה לא גדר של חולה. אם בכלל לא הולך להיות לו יין, אז הוא פשוט אוכל בלי קידוש. אבל לכתחילה לא יאכל לפני ברכת המוציא, שיש אומרים, מחלוקת הראש והראב"ד, שאפשר גם לקדש בבוקר על הלחם, בברכת המוציא לחם מן הארץ. אבל אם הוא יודע שהולך להיות לו יין, לא ישתה מים לפני הקידוש, אם זה אחרי תפילת מוסף. האם הגאון רב שלמה זלמן נוירבך הסכים בסוף ימיו עם הפסק של החזון איש, שחיבור למעגל חשמלי אסור משום בונה דאורייתא? שלמה זלמן אוירבך לא הסכים ברמת העיקרון עם הפסק של חזון איש, ויש שני מכתבים נדירים שהם החליפו ביניהם, אבל הוא אמר מפורש שהוא לא רוצה להורות נגד מרן החזון איש, מכיוון שהוא ירא. אז הוא לא רצה להורות נגדו. ביום טוב הוא כן, יום טוב, איסור לאו, אז הוא כן הורה נגד החזון איש, אבל בשבת הוא לא רצה להורות, ולא ידוע לי הבדל בין אמצע ימיו, לסוף ימיו. זו הנוסחה שהוא כתב, וזו הנוסחה שהוא דיבר כל הזמן. באיזה שעה יש להדליק נרות חנוכה ביום חול או בערב שבת? ביום חול צריך להדליק בצד הכוכבים. צד הכוכבים היום, אם נאמר שהשקיעה ב-4.40, בצד הכוכבים זה 4.54, 4.53. אבל יש בעיה שאם אתה מחכה ל-4.53, אז כמובן זה משתנה ממקום למקום, בגלל השקיעה, יש מקומות שהשקיעה יותר מוקדמת, יותר מאוחרת. בירושלים השקיעה ב-4.40, אז ממנה זה ב-4.53, יכול להיות קצת חצי דקה, דקה לפני. 3.5 דקות זמניות, אז בערך בתקופה הזאת זה 12 דקות שוות על השעון. אבל יש בעיה שאם אתה מחכה לזמן הזה, אז אתה כבר נתקל בתשעת ערבית, ותדיר שלא תדיר תדיר קודם. אז יש כאלה שמתפעלים בבין השמשות ערבית, באים, ואז יוצא שהם מדליקים בערך ב-5 ו-5, תוך השישה לצאת הכוכבים. יש פתרון אחר לעשות, להדליק 2 דקות לפני צאת הכוכבים, 4.50, ואז זה לא נחשב תדיר ושונות תדיר, כי עוד לא הגיע הזמן ערבית, וזה לא נקרא אין מקדימין, שבאה בתפרה שאין בית סעיף א', כי זה רק 2-3 דקות לפני, אז ניכר שזה לצורך נרות חנוכה, כמו שמעריך הביור הולכה. ואז ממילא הרווחנו את כל הצדדים, את כל השיטות, הרווחנו שאתה מדליק, אתה מרוויח את כל החצי שעה של צאת הכוכבים, שזה הפשטות של השולחן ערוך, שזה הכי טוב בתפרה שאין בית סעיף ב', וגם הרווחנו שאין את הלחץ הזה להספיק. אז יש שני פתרונות, כל אחד יעשה כהבנתו, ותפילת ערבית, לפי הפתרון השני, מתפללים אחר כך. בערב שבת, מדליקים נרות חנוכה מפלג המנחה. פלג המנחה זה שעה ורבע לפני צאת הכוכבים, זאת אומרת, אם היום ב-4:40 שקיעה, אז ברמת העיקרון אפשר להדליק כבר מ-10 ל-4, ולכתחילה מדליקים ב-4 ורבע, וכן על זה הדרך. מה מברכים על סלט ירקות שיש בו כמה אבוקדו? אם האבוקדו רק בא להתאים את הסלט, אז רק בו פרי אדמה. אם האבוקדו הוא טעים ביחד עם הסלט, זה לא רק להתאים וזה המציאות, פשוט רוצים לאכול גם ירקות וגם אבוקדו, והרוב זה הסלט ירקות, מעיקר הדין מברכים רק בו פרי אדמה, אבל אם החתיכות של האבוקדו ניכרות, אז כדאי להפריד חתיכת אבוקדו לפני תחילת האכילה, לברך בו פרי העץ, להפריד חתיכת ירק לבאר בו פרי אדמה, ואז להמשיך לאכול ביחד, כדי לצאת ידי חובת החיי אדם, שכך פוסק הבן איש חי, שהביא אותה משנה ברורה, בסימן רש י' ב', סעיף קטן א', גם השאר הציון שם המקום. לגבי הדליקת נרות חנוכה, כאשר רוצים להדליק יחד עם המשפחה המורחבת, כאשר חוזר בבית כדי להדליק שוב עם ברכה, חס וחלילה, זה ברכה לבטלה. אפשר להדליק חלוקה פעמיים. ברגע שדלקתם פעם אחת, יצאתם ידי חובה, ואם רוצים להדליק עוד פעם סתם בשביל ההווי המשפחתי, בסדר, אבל לא עם ברכה, חס וחלילה. בית הכנסת שבחצרות, האם מדליקים נרות חנוכה? כן, מכיוון שעושים את זה לשם פרסום מניסה, ועכשיו במקום הזה, זה הבית הכנסת, מתפללים בחצר, אז מדליקים שם נרות חנוכה עם ברכה, יש בזה משהו פרסום מניסה למתפללים. אדם שקם לילדים באמצע הלילה, האם צריך לטול ידיים? אם הוא שנה אחרי חצות לא צריך, אם הוא שנה לפני חצות צריך. האם מותר להשתמש בתבניות אלומיניום שכתוב עליהם מבשל מחוץ לארץ? שימוש ראשוני כן, שימוש שני לא. לדעת מרן הרב עובדיה, גם שימוש ראשוני לא. האם אפשר לאכול סעודה רביעית לכתחילה במיני מזונות, למרות שיכול לאכול לחם, שיותר נהנה לאכול עוגה עם נס קפה, לכתחילה צריך לאכול לחם, כפי שמביא המשנה ברורה בסימן שין? אף הפי שיותר נהנה לאכול עוגה עם נס קפה. אבל אם הוא לא מסוגל לאכול לחם, הוא ממש מרגיש שזה קשה לו מאוד, באופן שהוא לא רק שלא נהנה, אלא הוא מרגיש אפילו צער מסוים בדבר הזה, אז הוא יכול לאכול עוגה עם נס קפה. איך מדליקים נרות חנוכה בבית מלון בצורה טובה ביותר? אמרנו, במרפסת עם חנוכת אקווריום. לא בחדר כי לא מרשים, בחדר האוכל זה מחלוקת הפוסקים, אז זה לא פתרון טוב, בלובי ודאי שלא. אם לא מרשים, אם אין אפשרות במרפסת, אז אפשר להדליק בפתח של החצר של הבית מלון. וגם עם ברכה. מה מברכים על כוסמת? בורא פרי אדמה. כוסמת זה לא כוסמין, נשים לב, זה לא 5 בני דגן. אדם שקם באמצע לילה ולא חוזר לישון, מיד נכנס לשירותים, שותה משכחה, מתעסם בכמה דברים, ורק אז חוזר לישון, אני מברך על נטילת ידיים. לא. כי נטילת ידיים נתקנה דווקא כשהוא סמוך לתפילה. שהוא, עם המטילה הזאת, היא הולך להתפלל, לפחות לדעת הראש, אבל אם לא, אז הוא לא יכול לברך כעת. בהלכה מבואר שאין לברך להדלקת נרות שבת לתוספת תורה. אם ניתן לפתור בעיה זו באופן הבא, כשאמא מסיימת להדליק תכפה גיגית על הנר שלה, כמובן באופן שזה לא יחבא, כן, כנראה אולי עם חורים או משהו, הוא אומר להנר מוסתר, ואז הבת הנשואה תדליק את הנר שלה בברכה, ושוב תגיע לאמא את הנר שלה. אפשר לעשות כך, כיוון שבזמן ההדלקה, זה מוגדר כחידוש הוראה, ולא כתוספת הוראה. יותר נכון לעשות, בפתרון שדיברנו בעבר, שהבת תשים כמות של שמן, שידלק חצי שעה לאחר שיתקבע הנר של האימא. זאת אומרת, אם הנר של האימא אמור להתקבע בתשע, אז תשים הרבה שמן שיתקבע בתשע וחצי, עשר. ויוכלו משהו ליד החנוכי, ליד הנרות שבת. ואז, דיברנו בעבר שזה בסדר גמור, זה לא נחשב תוספת אורה, זה נחשב חידוש אורה. אבל גם בציור הזה ששואלים פה, זה גם כן בסדר. מה פירוש בברכות השחר שתצילנו מדין קשה ומבעל דין קשה? דין קשה זה עצם הדין. אם אתה הולך לבית משפט, כן? נגיד שאף אחד לא תובע אותך, שתובעים אותך, לא משנה, נגיד המדינה תובעת אותך. יש פה דין קשה, שיצילו אותנו מהדין הקשה. בעל דין קשה זה שיש לך בעל דבר שהוא ממרר לך את החיים. אז זה שהקדוש ברוך הוא יציל אותך, שלא, שגם אם תצטרך לבוא לדין ודברים עם מישהו, שלא יהיה בעל דין קשה, שיהיה נורמלי. אשתי סובלת מציפורן חודרנית וצריכה להכניס את הרגל בתוך מים חמים מעורבים עם סוג של יוד רפואי. אני יכולה לעשות כן גם בשבת מצד רפואה ומצד צובע. מצד רפואה מכיוון שהתחילה לפני שבת ויש לה כנראה צער גדול, אז היא יכולה להמשיך גם בשבת, בפרט אם צריך רצף בטיפול. מצד הצובע, אף על פי שאין צביעה במשקים, אבל פה זה לא משקים כי אף עוד לא הולך לשתות את זה. בכזה מצב מבואר בסוף סימן שנקף שכן, יש צובע במשתבורה שם, אז אף על פי כן זה מותר, כי היא לא מתכוונת לצביעה. זה נקרא פסיקרשת דלא ניחלה, בדר הבנן כי אין לזה קיום, וכי הולכים לשפוך את זה, ובמקום צער אפשר להקל, כמובן במשתבורה, בשין תזיין סיף קטן ה'. האם מותר להשתמש בשירותים של קיוסק בתחנה הדלק בלי לקנות כלום בקיוסק? כן, כי זה על דעת כן, הם מסכימים. האם מותר לשלוף שערה שנתלשה מפאות מסולסלות בשבת? שערה היא מוקצה. אבל ברגע שאני, יש לי שערה על הבגד, יש לי שערה על הבגד, אני רוצה לראות את השערה, זה מותר, כי אני לא עוסק בטלטול שערות, אני עוסק בניקוי הבגד. כך מתבאר מתוך דברי החזון איש, בסימן ממזיין, סעיף קטן תתווה וחף א', הוא מוכיח את זה מהסוגיות, אבל אם יש לך שערה בשיער, זה כבר לא עוסק בניקוי השיער, כי אתה לא מנקה את השיער עכשיו. אז אם אתה באמת ככה מנקה את השיער, ותוך כדי השערה יוצא את זה בסדר, אבל אם אתה מחפש את השיערה ומוציא אותה, לא מצד הלכות בו, מצד מוקצה זה אסור. אבל על הבגד זה מותר, כי אני מתעסק בניקוי הבגד. האם מותר לשתי נשים שנמצאות באולם גדול להדליק נרות שבת בשתי קצוות של האולם, או שיש בזה משום תוספת אורה? אם היה חושך, לא היו יכולים להשתמש היטב, זאת אומרת, בצד האחד לא היה ניכר היטב הנרות של השנייה, ככה אור כזה אפל, אבל לא משהו שאפשר להשתמש, לאורו אז אפשר. זה לא נקרא תוספת אורה, זה נקרא חידוש אורה. אבל אם זה כל כך קרוב באופן שאם היה חושך באולם, אז היה אפשר להשתמש מהנרות של הראשונה במקום של השנייה, אז לבנות ספרד מדליקה השנייה בלי לברך, בנות אשכנז בכל מצב מדליקה עם לברך, כמבואה ברס המרגימל, סעיף ח'. האם אפשר ללכת ברחוב עם מסכות פנים בצבע אדום? מה הדין לגברים, מה הדין לנשים? מצד שהמסכות האדומות מצויות בחנויות הם צבע אדום בוהק. מה שמצאנו שלא ללכת באדום, זה דווקא לבוש, ודווקא לאישה ולא לאיש. למשל, יש כאלה לוחים מעניבה אדומה. לא מצאנו בזה איסור. גם פה אין בזה איסור. טוב, לא יודע, אנשים אוהבים כל מיני דברים חדשניים, אני לא יודע בדיוק ממה זה נובע, אולי מחפשים כשאת תסתכלו עליהם, אבל ברמת העיקרון הם זה איסור. אדם שנחתך מסכין ויורד די עם הסכין, האם צריך להגיד את הסכין? לא, כי גם על הצד שיש איסור בדם, כיוון שזה לא דבר חם, ביד צולדת, אז לא מבולע בסכין. עד כאן הקדמת, עד כאן שאלות באמצעות הפקסים והאתר להיום, 03-500-93-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. ערב שבת קודש בכל חי. בשמונה בבוקר משה הוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד סוגרים שבוע. בתשע שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר הגאון הרב מיכאל לסרי בשיחת חיזוק מיוחדת. ב-11 אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. וב-12 קובי סלע והמאזינים מוקירים את השבת. מתכוננים לשבת עם כל חי. ידליק את החנוכיות.
ידליק את החנוכיות.
בקרוב.
מחירון הרכב השיתופי הראשון יוצא לדרך. לראשונה, ביוזמת משרד התחבורה, אנחנו קובעים את מחיר הרכב. מחירון העם, מחירון רכב הבנוי על חוכמת ההמונים. איך זה פועל? בזמן העברת בעלות על רכב, נשתף בעילום שם את מחירו והנתונים ישוקללו. ככה נוכל לקבוע את מחיר המכוניות בשטח. מהיום אנחנו יחד קובעים את מחיר הרכב. סקרנים? ייכנסו לאתר משרד התחבורה, חפשו את מחירון העם ובואו נתניע את זה יחד. בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותרו 3 שבועות אחרונים. אל תפספסו. דבי וולף, רפואה אסתטית. 1-700-500-401. עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים.
הופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
וואו, הגרלת ענק בשטפנשט, שנה שלמה של רוגע כלכלי, משכורת חודשית לשנה פלוס רכב חדיש לשנה פלוס 3 הגרלות בונוס ועוד. לרכישת כרטיס חייגו 03-579-03-03, חייגו 03-579-03-03.
שלא תחשבו אחרת. מחשב נייד במתנה. רוכשים חבילת כרטיסים בהגרלה של עלי שיח. מגבירים את הסיכויים לזכות בדופלקס. רוצים גם אתם מחשב נייד במתנה ללא הגרלה? או אולי מתנה אחרת בחינם? חייגו עכשיו. כוכבית 4574. כוכבית 4574. ותעמיסו פרסים בחבילות.
חריף. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שב לנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, לשעה השנייה.
הלו, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אם בסעודה, אם אני עושה סעודה על פץ, ואני רוצה לגרד דוגמא את הראש מתחת הכיפה, ועוד דוגמא אני נכנס לשירותים או מחליפה לטיטול, אם אני צריך ליטול ידיים עם ברכה אחר כך?
אדם שנוגע באמצע סעודתו במקומות המחוסים, לדעת מרן השולחן ערוך בסימן קוף סמר ד' סעיף ב', צריך ליטול ידיו עם ברכה. למה?
עם כי ברכה? אדם
לדעת מרן השולחן ערוך עם ברכה. למה? כי כשהידיים כעת נהיו מלוכלכות, אבל מכיוון שיש פוסקים שחולקים על השולחן ערוך וסוברים שלא צריכים ברכה מכמה סיבות, או כי תקנו נטילה רק אחת ולא שתיים בסעודה כמו שכפכם כותב, או כמו שהאחרונים אחרים כותבים, כי זה רק זה לא ממש מתונף, זה רק מקומות מחוסים, אז לכן מסקנת ההלכה שחייב ליטול ידיים אבל בלי לברך. זה לבני ספרד. לבני אשכנז, כמו שכף אחרים כותב במקום, לבני אשכנז, מכריע משנה ברורה בסימן קוף סמר ד' סעיף ב' סעיף קטן י' ג', שאם הוא לא תינף את ידיו, אלא רק כמו שאתה אומר, נגע במקומות המחוסים וכדומה, אז ייטול ידיים ולא יברך. אבל אם
הוא לא תינף את ידיו,
אני ממשיך. אבל אם הוא תינף את ידיו כגון שהחליף ייטול התינוק, שעשה את צרכיו, אז בכזה מצב לבני אשכנז, ייטול עם ברכה. אבל לבני ספרד, איתול בלי ברכה.
אוקיי. אוקיי, אפשר כוח הרב. ועוד דבר, הרב אמר בהתחלה לגבי עם הצובע, עם היוד, עם המים שם, אומר שפסיק רשע ביסוד הרבנן, זה לא נכה להיה מותר.
הוספתי עוד משפט. הוספתי עוד משפט מאוד חשוב. שמכיוון שמדובר כאן במקום צער, שציפורנות חודרנית זה מאוד מצער, אז ממילא יהיה מותר, כפי שכותב המשנה ברורה בשיטת זי סיף קטן ה. זאת אומרת, שגם לדעת המשנה ברורה ובן איש חי שאוסרים פסיק רשת דונן לכבד רבנן, פה יהיה מותר כי זה מקום צר, לא רק לדעת החזון עובדיה שמקל גם בלי במקום צר.
אז אם דוגמה, עכשיו סתם שואל שאלה, דוגמה יש עכשיו, במקרר דוגמה שכחתי להדליק את האור בשבת, לכבות את האור. ועכשיו אני רוצה לפתוח את המקרר בשבת, זה פסיק עכשיו ביסוד דמן, זה לא נחלק, כי יש לי גם אור במטבח, שעושה לי אור חזק למקרר, אני לא צריך את האור של המקרר.
ביום חול, ביום חול אתה לא נהנה מהאור של המקרר? ביום חול, סתם.
בוא נגיד אין נפקא מינה אם זה דולק או לא כל כך, כאילו אני יכול לפעמים אחרי שבת
להכיר את... כל כך, שמת לב מה אתה אומר, אין לך נפקא מינה כל כך. למה אתה לא מכבד, למה אתה לא מכבד את האור במקרר באמצע שבוע?
האמת, אצלי כי זה סתם, זה יפה כזה שהאור דולק, זה לא כי...
יום מצוין, לא, זה מספיק, זה ניחלה, זה מספיק. זה מספיק.
אז תגדיר את זה
ניחלה? זה הגדר של ניחלה, זה מספיק. הניחלה ולא ניחלה, זה אומר, אם תלך לקרות מקרר ויגידו לך, יש מקרר עם אור ויש בלי אור, מה תיקח?
עם אור.
זה נקרא ניחלה, גמרנו.
אוקיי, שר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה.
תודה.
שלום למאזין הבא.
הלו, שלום.
שלום וברכה.
שלום וברכה, רב. רציתי לשאול שאלה בלכות שבת, לגבי הלכות של נולד, אם יש לאדם בקבוק עם קרח, והוא רוצה לשפוך את המים על הקרח כדי להמיס אותם, אם הדבר הזה מותר.
אם הוא שופך על הבקבוק מבחוץ, זה מותר, כי זה לא קורה באופן מיידי, ואם אלה זה רק גרמה בדרבנן של מוליד, ואפשר להקל בדבר. אבל אם הוא שופך את המים לתוך הבקבוק, או שהוא שופך מים לתוך כוס שיש שם קרחונים, כן. אז בכזה מצב לבני ספרד אין להקל בדבר. מדוע? כי זה גורם להמסה מיידית של הקרח. אני מדבר על ימות הקיץ, ששם ההמסה נעשית באופן מיידי. ולבני אשכנז, המקל יש לו ממש לסמוך, כי זה מתערבב מיד, כמבאר כל זה בסימן שנקף ספטט, ועם המשנה ברורה, בסעיף קטן למדהי. וכך גם רואים בסעיף י' ד'. אז לכן, מי שרוצה להמיס בקבוק קרח, או שיפתח את הברז על הבקבוק בצד החיצוני של הבקבוק, או שישפוך, אם נגיד יש לו בקבוק חצי קרח ורוצה להוסיף מים, שישפוך את המים לא ישירות על הקרח, אלא על הדופן של הבקבוק, ומשם שיפול הקרח. או אותו דבר בכוס, יש לו קרחונים בכוס, שישפוך את המשקיע על הדופן של הכוס, ומשם ייפול הקרחונים. אם זה היה הפוך, קרחונים על מים, זה מותר, זה שלקף ספטט, כי זה נעשה מאליו, אבל ברגע שאתה שופך, המעשה הוא זה שממיס, וזה נקרא מעשה בידיים, כמובן בסעיף י' ד'. אז לכן צריך לעשות באופנים שהזכרנו.
אוקיי, כי חיפשנו את זה בספר של הרב,
גם
לא מצאנו את הדין הזה.
אני חושב שכתבתי על זה בהלכות שבת חלק א'. תסתכל טוב, אני לא בטוח, אני חושב.
עכשיו הרב, אותו דבר, אותו הדין לקרחונים, אם אני רוצה נגיד לשפוך מים על קרחונים כדי להניס אותם, כדי שאני אוכל להוציא אותם?
לא, זה מותר. זה מותר, זה מותר. מכיוון שהחלק שנימוח הוא חלק מאוד מועט בתבנית של הקרחונים, והוא גם הולך לאיבוד. וגם אתה לא מתכוון, זה כותב אבית יוסף, שזה מותר, ומביא אותה משלה ברורה שם בסעיף קטן המדבד, בשין כף.
זאת אומרת, הקרח הזה שבבקבוק הוא מרובה, זה בעיה?
הקרח שבבקבוק הוא מרובה, וזה גם לא הולך לאיבוד, וניחה לך בזה. פה אין לי שום עניין במה שנימוח, אני לא מתכוון לזה, זה הולך לאיבוד, וזה מועט, ולכן זה מותר. זה בית יוסף.
אוקיי. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול את הרב בקשר לכזית וקבצה, אם זה עושים את זה לפי המשקל רגיל או לפי הנפח, ואם זה לפי הנפח, איך יודעים איך לשער כשיש להמים שזה בצק צפוף מאוד, ויש מנופח ככה שיש הרבה אוויר בתוך הלחם או הלחמניה, אז איך קובעים את זה בדיוק לדעת כמה זה השיעור בנפח?
לגבי השאלה הראשונה, האם מודדים משיעור ברכה אחרונה או דברים אחרים לפי נפח או לפי משקל? אז השיטה הרווחת כמעט בכל הפוסקים, שמודדים לפי נפח ולא לפי משקל. מי שרוצה יסתכל את המקורות בספרי הלכות ברכות, בסימן רשיוד, סעיביו, ושם הבאנו שכך שיטת כמעט כל הפוסקים. שהולכים לפי נפח ולא לפי משקל. איך אנחנו... רק שנייה אחת.
גם ככה רב עובדיה פוסק?
אני הבאתי בהערות למטה שתי מקורות שכך מרן הרב עובדיה כותב, שהולכים לפי נפח ולא לפי משקל. אפשר להסתכל שם במקורות שהבאנו בסימן הזה, בסימן רשיות סעיפיו, שהבאתי שם שתי מקורות שמרן הרב עובדיה כותב, שהולכים לפי נפח ולא לפי משקל. נכון שבספרים אחרים הוא לא התייחס לזה בצורה נרחבת, אבל בשתי מקומות כך כתב.
בקשר לשאלה השכנה.
זה לגבי השאלה הראשונה. בקשר לשאלה השנייה, אז פה צריך לדעת שני דברים. א', שכל ההבדלים בנפח למשקל, זה רק בדברים שאפויים או מבושלים. אבל פירות וירקות, בדרך כלל משקל והנפח שווה. א', ב', בחלק גדול מהסוגים של הדברים האפויים והמבושלים, ההבדל בין הנפח למשקל הוא לפחות שליש. זאת אומרת, אם יש לך פרוסת לחם שהיא שוקלת 20 גרם, אז אתה עושה 20 לחלק ל-2, זה 10. את ה-10 אתה מוסיף ל-20, זה נקרא שליש מדבר, וזה הנפח של הפרוסת לחם. הרבה פעמים זה יותר משליש, לפעמים זה גם קרוב לחצי. מאוד קשה לתת כללים ברורים בדבר הזה, כי אין כללים ברורים. פשוט אין כללים ברורים בדבר הזה. המדידה הכי מדויקת היא לקחת כוס חד פעמי, אם רוצים למדוד, למלות אותה מים, לשים על המשקל, לראות שזה מגיע למשקל 27. במים הנפח והמשקל שווה. תשים פס עם לורד, תסמן איפה זה היה 27 גרם, עד איפה זה הגיע, זה הנפח. בכוס חד פעמי של פסים, זה מגיע לפס השישי. סתם בשביל הידיעה, הפס השישי, שם זה נפח. כעת, אנחנו יודעים מה הנפח, אתה לוקח עכשיו איזה מאכל שאתה רוצה, אתה מועך אותו ומכניס אותו לכוס עד הפס השישי, זה נפח של כזית. ברור?
כן, אבל זה דבר ש... נתת דבריך לשיעורים כזה. למה? כי השאלה כמה
לכן, הוא התחסת... נכון, לכן הפוסקים כותבים שמכיוון שלשאר בנפח זה קצת קשה, אז כדאי תמיד לשאר לפי משקל, שבמשקל יש ודאי את הנפח. אם אתה אוכל משהו שהוא במשקל 27 גרם, אתה יכול להיות משוכנע שאכלת נפח של 27. אבל נפקמינה שאם אכלת רק 20 גרם, אל תחשוב שאתה פטור בברכה האחרונה, כי בדרך כלל אתה חייב ברכה האחרונה. אז או שתאכל עוד קצת, או שתברך ברכה האחרונה, כי ב-20 גרם במשקל, בדברים האפויים והמבושלים, יש נפח על פי רוב של 27. מרן הרב עובדיה נמצא, למי שרוצה לדעת, בחזון עובדיה בשוט, כרך ב' עמוד תף קוף י"ח, ובחזון עובדיה סוכות עמוד קוף י"ג. ברור?
כן, משהו שזה יומיומי וזה חשוב לכולם, מי שמתפלל במקום שהוא נמצא...
אבל ידידי, יש לנו בעיה שאנחנו הקצבנו לכל אחד שאלה אחת, ואם אני אתן לך שתיים אז זה ייצור יפה ויפה. השבוע הבא נשמח לשמוע אותך.
טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה.
חזק וברוך.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. מי יעמוד בקצב? בקרוב. במוצא שקרוב, ההתוועדות הגדולה של השנה, אצלכם בבית. אירועי צמאה, אומנים שרים ניגוני חב"ד, במתכונת מיוחדת להאזנה ולצפייה בקול חי ובקול חי מיוזיק.
ב-10 בלילה, האירוע המרכזי. בהשתתפות אברהם פריד, מוטי שטיינמץ, שולי רנד, אריאל זימבר ואודי דודי, בניהולו המוזיקלי של נאור קרמי.
והתוועדות חסידית עם רבנים ומשפיעים.
וב-12, שידור חי בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצ"ש י"ט כסלו, החל מ-10 בלילה. בשידור בלעדי להאזנה בקול חי ובקול חי מיוזיק ולצפייה באתרי קול חי וקול חי מיוזיק.
לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. המומחה עם עשרות שנות ניסיון ואלפי ילדים שמתמקדים, מתרכזים ופתאום אוהבים לקרוא. פותרים את הבעיה בקלות ומתאימים משקפיים במקצועיות. מרכז מעלה, 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
וואו, הגרלת ענק בשטפנשט, שנה שלמה של רוגע כלכלי, משכורת חודשית לשנה פלוס רכב חדיש לשנה פלוס 3 הגרלות בונוס ועוד. לרכישת כרטיס חייגו 03-579-0303, חייגו 03-579-0303.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, רוביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. רוביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית.
מוניות, דרכי ישרים, שירות ועמידה בזמנים, 0338-1038.
תתעוררו! מחלקים פה מכונת קפה במתנה. רוכשים חבילת כרטיסים בהגרלה של עלי שיח, מגבירים את הסיכויים לזכות בדופלקס. רוצים גם אתם מכונת קפה במתנה ללא הגרלה? או אולי מתנה אחרת בחינם? חייגו עכשיו, כוכבית 4574, כוכבית 4574, ותעמיסו פרסים בחבילות.
יגיע לקו הגמר בקרוב, 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 בקרוב. עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, ערב טוב כבוד הרב, ותודה על התוכנית. רציתי לשאול, אם בן אדם קם בבוקר, והרב נגע בזה כבר כמה פעמים, אבל השאלה שעדיין לא הבנתי זה, אם אדם לא יכול להתאפק בגדר ההלכתי שזה דאורייתא שבא לשקט הוא, אז איך הוא ילך ואיתו לידיים שזה דרבנן, ויפסיד את הדאורייתא שזה בא לשקט הוא?
אם הוא מגיע למצב שהוא לא מסוגל להתאפק, אז שיתפנה קודם.
בדרך כלל זה רוב בני אדם.
לא. בדרך כלל רוב בני אדם יכולים להתאפק, למה לא יכולים להתאפק? בל צ'קצו זה לא סתם בן אדם שיש לו התפנות.
כמה זמן זה?
מדובר על בן אדם שהוא מרגיש שהוא לא יכול לחוס, לא יכול לתפוס את עצמו. על זה נאמר בל צ'קצו. אז בכזה מצב אין הכי נעמי, שיתפנה קודם. אבל אם אדם צריך להתפנות, אבל לא מרגיש שהוא מצליח, מצליח לתפוס את עצמו, הוא לא משהו שמרגיש שהוא לא יכול לחוס את עצמו. בכזה מצב, יתון לידיים קודם, וגם בזה החובה ליתון לידיים זה רק אם הוא ישן לפני חצות לילה. אם הוא ישן אחרי חצות לילה, לכתחילה הוא יכול להתפנות קודם.
ואין זמן מסוים, כאילו אם הוא לא יכול להתאפק חצי שעה, זה כבר נהיה דאורייתא?
אדם לא יכול לדעת כמה הוא יכול להתאפק או לא יכול להתאפק. זה לא נכון לאמוד את זה. אתה יכול לדעת אם אתה יכול להתאפק 72 דקות או לא. אתה יכול להתאפק חצי שעה. מאוד קשה לאמוד את זה. הרעיון הוא שאדם מרגיש שהוא לא יכול לחוס את עצמו. זה נקרא הגדר של בלצ'קצו. זה נקרא גופה משוקץ. לא גופה משוקץ, זה נקרא בלצ'קצו, סליחה.
ועל פי רוב שאדם קם בבוקר, בדרך כלל...
תלוי, אין על פי רוב. זה תלוי כמה הוא שתה לפני שהוא הלך לישון. זה משתנה מאוד מאוד בין אדם לאדם. זה לא משהו ש... אפשר לתת בזה כללים ברורים, כן?
וזה מוסכם שזה בל תשקט את דאורייטה אם זה גדר כמו שהרב הגדיר?
מה השאלה? לא הבנתי.
שבל תשקט זה נאמר באמת גם על אלו שצריכים להתפנות ולא יכולים לעצות עצמם, או שיש מישהו אומר שזה דרבנן? שמעתי איזשהו שיעור אחד שהרב עובדיה אומר שזה דרבנן, וזה קצת...
יכול להיות. אני לא מכיר את המחלוקת הזאת, יכול להיות. השולחן ערוך פוסק בסימן ג' סעיף י' ז' שהמשן הקבב עובר משום בל תשקצו. לא כתוב בשולחן ערוך שזה דרבנן או דאורייתא, הסתימות של הדברים נראה יותר שזה דאורייתא, כן? אבל אם יש כאלה שיטות שאומרים שדווקא דרבנן, לא ידוע לי. מסתבר, אם שמעת מרן הרב עובדיה, אז ודאי שכן.
לא, שמעתי ממישהו, שמעתי שמישהו אמר בשם.
אני לא יודע, אני לא יודע. אני אשתדל לבדוק את זה בלי נדר, ויתייחס לזה שבוע הבא.
אני מודה לרב, שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום רב. רציתי לשאול לגבי מצוות נרות חנוכה. אדם, אני גר בקומה חמישית, שזה 20 ממה, לכל הדעות, ואני... נמצא...
גם קומה רביעית, גם קומה רביעית זה 20 ממה לכל הדעות, כן?
גם קומה רביעית, זה זכר. והאופציה היחידה שיש לי זה לסמוך על, זאת אומרת, משום פרסומליזה, אם אני רוצה לקבל את זה, זאת אומרת, בניין רחוק שיש סורגים אצלי שמפרידים ביני לבינו, פלוס עוד למעלה מ-10-15 מטר שמפרידים, זה אומר שזה...
השאלה היא מאוד פשוטה. כשאתה עומד בבית שלך והוא מדליק בחלון, אתה רואה את הנרות או לא רואה את הנרות?
את המספר שלהם או שיש שם אש?
מה זה אש? אש? לא אש להבה, אתה רואה נרות מחולקים?
לא, כן, אבל אני לא אוכל לספור, אם בדקתי זה, ונראה לי שאני לא אוכל לספור אם הוא הדליק 3 או 4, אבל אם דולק...
אפילו שלא תוכל לספור, מעיקר הדין מספיק הרי להדליק רק נר אחד. אם אתה יכול לראות שיש פה נרות דולקים, וכולנו יודעים שעכשיו מדליקים שום חנוכה, זה לא כמו פעם בזמנם, שהיו מדליקים סתם נרות, אז צריך לדעת למה הנרות האלה, מה פרסום מניסה, שזה נרות ששייכים לחנוכה, ולכן לא להדליק באותו מקום של כל השנה. פה מבינים כולם שזה נרות של חנוכה, אתה רואה שממש נרות מחולקים ולא סתם להבה, אז זה מספיק ליצור לנו פרסום מניסה, כמו שכותב החזון עובדיה בעמוד למתת, ושבט הלוי בחלק ד' סימא סמכי.
כן, זה... אבל כשאני נמצא, זאת אומרת, החלק הזה של הבניין שרואה אותי, הוא חלק אחורי שלו. זאת אומרת, יש להם חלונות שם, אבל אם הם יעמדו שם או לא, זה פשוט חלק
אחורי. זה לא משנה, זה לא משנה. אנשים יש להם בבית חלונות, מסתכלים מדי פעם בחלון, רואים, זה מספיק.
אז אני צריך להדליק בבית, אז לא הבנתי, אז להדליק...
לא, מאוד פשוט, למה לא הבנת? אתה מדליק על ידי החלון, מאוד פשוט.
אני מדליק בחלון?
בחלון שפונה לבניינים ממול, אתה שם סטנדר, או אם יש לך עדן חלון, עדן החלון, חלון שלך סגור, כדי שלא יתקבוע נרות, ואז אתה מדליק, זה מאוד פשוט.
יש עניין אחר להשתתף עם מישהו למטה או משהו כזה, או שזה...
אם יש לך אפשרות... להדליק עוד חנוכיה למטה בפתח של הבניין, או להשתתף עם מישהו בפרוטה, תבוא עליך ברכה.
הבנתי. אפשר עוד שאלה קצרה או שזה...
שבוע הבא בשמחה, כי קצבנו שאלה אחת לכל אחד.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום.
רציתי לשאול לגבי אם יש אתר שנותן שירות... תשובות לשאלות, יש ספר של שאלות במתמטיקה, אז יש אתר שיש צריך לשלם מנוי סכום מסוים בשנה, ושם מקבלים סרטונים עם התשובות לאותם שאלות. שאלה, אם אחד משלם, הוא מקבל קוד להשתמש, שאלה אם אפשר גם אחרים להשתמש באותו קוד, או שכל אחד צריך לשלם?
לא. מי שקיבל קוד ושילם יכול להשתמש. מי שלא קיבל קוד ושילם לא יכול להשתמש.
אין לזה הגדרה
זה...
של זוותו של ים,
בגלל
שהוא לא יכול...
זה לא זוותו של ים. זה לא זוותו של... זה ממש לא זוותו של ים.
כי הוא לא יכול לשלוט על זה.
הוא לא יכול לשלוט על זה, אבל זה לא דבר שהוא נגיש לכולם. זוותו של ים ושלויותו של נער, זה לא רק שהמאבד לא יכול לשלוט. זה נגיש לכולם. פה זה לא נגיש לכולם.
מכוח אותו קוד.
מכוח אותו קוד, זה לא נגיש לכולם. אתה ואני, או פלוני ואלמוני, לא יכולים אם אין להם קוד. הם צריכים לחפש מישהו שיש לו קוד, ושיסכים לתת להם את הקוד. זה לא זוטו של ים.
בסדר גמור, שר כוח גדול.
ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
ערב טוב לכבוד הרב.
מצוין.
אני עומד להיכנס לבית חדש.
שעה טובה ומוצלחת, שתזכו לעשות רק שמחות בבית.
אמן, תודה רבה. אני רוצה להשאיר קטע שהוא לא, לזכר לחורבן, שהוא לא בלי טיח. עכשיו, איפה אני יכול לעשות את זה? במקום, במרכז הבית, בחדר, איפה בדיוק?
אתה צריך לעשות את זה מול הפתח. זאת אומרת, כשאתה נכנס, פותח את הדלת, יש לך קיר ממול, שמה, בקיר הזה. עוד פעם, כשאתה פותח את הדלת, יש לך קיר ממול, בקיר הזה לעשות 60 סנטימטר על 60 סנטימטר, ואם קשה לך, אז לפחות 48-48. זה מה שמובא בשולחנו בתף קוף סמך, סעיף א'. אם אין לך קיר ממול, או שיש לך קיר ממול ויש שם מראה או משהו, איזה ארון, אתה לא יכול לעשות בקיר ממול, אז תעשה בקיר הקרוב לפתח, מצד שמאל ומצד ימין, שאיך שנכנסים רואים את זה.
והגודל זה 45 אחרי...
לא, לא, הגודל זה 48 על 48 סנטימטר, ואם אתה רוצה להחמיר את חזוני, 60 סנטימטר על 60 סנטימטר.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול הרב לגבי לעבור לפני המתפלל כאשר הוא עומד בפתח של בית הכנסת ואין משום מעבר אחר, או שאני עושה שלום כשמישהו מאחורי עומד אבל יש שולחן או כיסא, או היום יש מעלו לי בתוך בית הכנסת, איזה מפסיק?
השאלה שלך מתחלקת לשלושה חלקים. אז כך, שלושה חלקים השאלה שלך מתחלקת. האם מותר לעבור כנגד המתפלל כשהוא עומד במעבר של בית הכנסת? האם מותר לעבור כנגד המתפלל כשהוא מאחוריך ויש שולחן או ספסל? והאם מותר לפסוע כנגד המתפלל מאחוריך כשיש וילון תקופת קורונה? אז האסור של לפסוע או לעבור כנגד המתפלל יש בו שתי סיבות. סיבה אחת, משום שמפסיק בינו לבין השכינה. סיבה שנייה, משום ש מבלבל את דעתו, מסיח את דעתו. לכתחילה אנחנו מחמירים את שתי הסיבות, ולא מקילים בדבר הזה. אבל, מכיוון שיש את אברהם מבוצ'אץ' כותב שעיקר הטעם זה משום המפסיק בינו לבין המתפלל, מכיוון שהיום בימינו, סליחה, שעיקר הטעם זה משום ביטול כוונה, והיום בימינו בלאו הכי לא כל כך מכוונים, אז בשעת הדחק אפשר להקל. זאת אומרת, שאם אתה רוצה להיכנס לבית הכנסת, או כהן שרוצה לצאת לאותו לידיים, ויש מישהו שמפריע במעבר, אז מכיוון שעיקר הטעם זה שהוא מפריע למתפלל, והיום הוא לא כל כך מכוונים, בפרט אם הוא עוצם את העיניים, אפשר להקל, זה נקרא שעת הדחק. אבל אם זה לא שעת הדחק, אין להקל. עכשיו, כשאתה רוצה לפסוע מאחוריך, אם יש מישהו, ויש ניילון, או ניילון, בוא נקח ניילון, אסור לך לפסוע, למה? כי אמנם יש פה מחיצה שלא מפסיק בין לבין השכינה, אבל כיוון שהוא רואה אותך, אז יש פה ביטול כוונה. אם יש מאחוריך ספסל וכדומה, אף על פי שהוא גבוה 10 טפחים ורחב דלת טפחים, אף על פי כן אסור לעבור, מכיוון שהוא רואה אותך וזה מסיח את דעתו, וזה עיקר הטעם כפי שמביא המשנה ברורה בקוף ב' סעיף קטן ב'.
מה זה נקרא שעת
הדחק?
כשאין אפשרות אחרת
להיכנס
לבית הכנסת?
שעת הדחק, אין לך אפשרות להיכנס לבית הכנסת, או כהן שרוצה לצאת את לו לידיים והוא לא יכול. זה שעת הדחק. אבל אם סתם אתה רוצה לעבור, זה לא שעת הדחק, זה אסור. ברוך תהיה. כאן הגיע תכונתנו לסיומה, תודה וברכה לכם, אז אם שהייתם אותנו וחכמתם אותנו, נדע לעקוב השבוע, בעזרת השם, שחידון הלכה למעשה, השאלות מתחילים להיות מופיעים כבר ב טלפון של הרדיו, נהיה לעקוב אחרי הפרסומים למי שרוצה להיכנס למבחן בלכות שבת. נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה בכוכבית 50-47. תודה רבה לאורי כהן ושלמה פולק, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, היו שלום, שבת שלום.